אפשר לדמיין את התמונה הבאה, מעולם לא היו במקומות העבודה שלנו כל כך הרבה סדנאות מיינדפולנס ואפליקציות נשימה.
לגמרי, וגם קורסים לויסות רגשי ופינות ישיבה כאלה עם ערכות תיוקרטיות.
נכון, פשוט בכל מקום. כאילו על פניו אנחנו חיים ממש בתור הזהב של המודעות לבריאות הנפש בעבודה.
ממש ככה.
ואף על פי כן, כשמסתכלים על הנתונים, נראה שרמות השחיקה, במיוחד אצל אנשים שמחזיקים באחריות כבדה, פשוט רק הולכות ושוברות שיאים.
כן, זה נתון מדהים.
זה פער שהוא פשוט מרתק, והוא גם לא נראה הגיוני. כאילו, איך זה מסתדר? אז בצלילה שלנו לעומק היום, אנחנו יוצאים למשימה לבחון מאמר שנוגע בדיוק בנקודה הכואבת הזו.
והמאמר הזה באמת קולע בול המטרה.
חד משמעית. עכשיו, חשוב להגיד שהטקסט מתמקד אמנם בנשים בתפקידי ניהול, אבל ברור לחלוטין שהתובנות שם רלוונטיות לכל מי שנושא באחריות גדולה.
נכון. מנהלי צוותים, או כל מי שמרגיש שהעבודה פשוט שואבת ממנו כל טיפת אנרגיה, בלי שום קשר למגדר.
בדיוק. אז המטרה שלנו היום היא להבין את הפער העצום הזה בין מה שמוכרים לנו כחוסן, או מה שנקרא באנגלית resilience, לבין מה שבאמת הרוש כדי למנוע קריסה מוחלטת.
משימה חשובה.
אוקיי, בואו נפרק את זה. תראה, איך יכול להיות שאנחנו נושמים עמוק יותר מאי פעם, אבל נשחקים הרבה יותר מהר מאי פעם?
אז התשובה לזה בעצם מתחילה במה שהמקור שלנו מגדיר כהטעות השקטה של תרבות העבודה המודרנית.
הטעות השקטה?
כן. תראי, לאורך השנים המונח הזה, חוסן, עבר שינוי סמנטי מאוד משמעותי ומאוד מסוכן.
אוקיי, באיזה מובן?
במקור, המילה חוסן אמורה לתאר מערכת שיודעת להסתגל, להשתנות ואז להשתקם. אבל בעולם התאגידי של היום, המונח הזה הפך כאילו בטעות למילה נרדפת לעמידות.
עמידות. כלומר, כמה אתה יכול לספוג?
בדיוק. היכולת לסבול יותר, לספוג עוד לחץ, פשוט להחזיק מעמד תחת משק כבד יותר למשך המון זמן, והכי חשוב, בלי להתלונן.
וואו, זה כאילו מי סופג יותר מכות ונשאר לעמוד.
נכון, אבל חוסן אמיתי הוא ממש לא היכולת להיות סוג של שק חבטות כזה, שמקבל מכות וממשיך לעמוד. חוסן אמיתי, על פי הניתוח במאמר, הוא משהו אחר לגמרי.
שזה?
זו היכולת לזהות בדיוק, אבל בדיוק, את מה ששוחק אותנו. ואז לשנות את המבנה שגורם לאותה שחיקה.
הבנתי. אז ברגע שהתפיסה המקובלת רואה בחוסן רק איזה יכולת ספיגה אישית, נוצר מצב שבו כל האחריות נופלת על האדם הבודד.
לגמרי. והמערכת, היא נשארת בדיוק פי שהיא, בלי שום צורך להשתנות.
זה מרתק, וזה גם מעבר מאוד חד מתחושות כלליות של עומס, כזה שכולם מדברים עליו בפינת קפה, לניתוח של מנגנונים שלמים.
נכון.
כי נורא קל להגיד שכולם עייפים, ויש איזה ברנאוט באוויר, אבל מעניין לראות מה הנתונים המדעיים אומרים על זה.
או, פה אנחנו מגיעים ללב העניין.
כן, כי כמה תעשייה שלמה של מיליארדי דולרים סביב ההתערבויות האלה, של ניהול סטרס בעבודה. אז מה המדע אומר? כאילו, האם הכלים האלה, האפליקציות והסדנאות, בכלל עובדים?
אז זו בדיוק השאלה שהחוקרים רצו לבדוק. והמקור מציג נתונים מאוד ברורים מתוך מטה-אנליזה ענקית שפורסמה בשנת 2025.
2025 זה ממש טרי.
חד משמעית. זה פורסם בכתב העת למחקר של סביבת העבודה והבריאות בסקנדינביה. וכשמדברים על מטה-אנליזה, חשוב שנבין שלא מדובר באיזה מחקר בודד של 20 אנשים.
זה בעצם מחקר של מחקרים, נכון?
בדיוק. זה מחקר שמאגד בתוכו המון מחקרים אחרים כדי לקבל איזו תמונה רחבה ואמינה. החוקרים בראש חוקר בשם דנה היים ועמיתיו אספו 25 מחקרים שונים שעסקו כולם בהתערבויות לניהול סטרס.
וואו, על איזה סדר גודל של אנשים מדובר פה?
אז זהו, שמה שכל כך מעניין בעבודה שלהם הוא שהם לא בדקו סתם עובדים באופן כללי. הם התמקדו ספציפית בתוכניות שכוונו למנהלים ומפקחים.
אוקיי, דרגי ניהול.
כן, למעלה מ-2400 משתתפים שנושאים באחריות ניהולית כבדה. אלו הרי בדיוק האנשים והתוכניות שמבטיחים כאילו להעלים את השחיקה בארגונים.
גדולה של מנהלים שעברו את כל הסדנאות וההכשרות והנשימות האלה, מה מגלים? כאילו, יש שינוי אמיתי בשטח?
מתגלה תמונה קצת מורכבת, ואפילו אפשר להגיד די מפוכחת. התשובה הקצרה היא כן, זה עובד.
אה, זה עובד.
ברמה מסוימת. נמצא שיפור מובהק בבריאות הנפשית. אנשים דיווחו על פחות חרדה, פחות מתח, בטווח הקצר לפחות.
אוקיי.
בחלק מהמחקרים אפילו ראו שיפור קל בתוצאות הניהוליות שלהם. אבל, וזה אבל גדול, השורה התחתונה האמיתית, והיא בעצם מילת המפתח של כל המחקר הזה, היא שהאפקט הכולל של ההתערבויות האלה מוגדר כקטן.
אפקט קטן.
פשוט ככה, אפקט קטן. כלומר, סדנה אחת של ניהול זמן, או איזו אפליקציה מתקדמת למיינדפולנס, הן פשוט לא פתרונות קסם.
כן, הן בטח יכולות לעזור נקודתית כזה, להוריד את קצב הלב בסוף היום.
נכון, אבל הן מחוללות שינוי ממש מזרי במדדים העמוקים של השחיקה, כשמסתכלים על זה לאורך זמן.
תשמע, זה לגמרי מזכיר מצב שבו מנסים לרוקן מים מסירה טובעת בעזרת כפית.
מטאפורה מעולה.
ולא סתם כפית, כן, כפית יוקרתית כזאת שעוצבה במיוחד למיינדפולנס. אולי כפית ארגונומית מרהיבה עשויה מבמבוק אורגני, ויש איזה מוזיקת זן ברקע בזמן שאתה משתמש בה.
לגמרי. וכולם מוחאים לך כפיים על איך שאתה גורף את המים.
נכון, והאמת היא שהכפית הזו באמת מצליחה להוציא קצת מים בכל פעם. היא עושה עבודה מעולה בתור כפית. אבל החור הענק בתחתית של הסירה עדיין שם.
בדיוק.
והמים פשוט ממשיכים להיכנס פנימה בזרם אדיר, שבסוף פשוט ידביע את הסירה הזו. אז כשאנחנו רואים אפקט כזה קטן, זה מעורר מחשבה, האם זה אומר שהכלים האלה, האפליקציות והמדיטציות, הם פשוט כלים גרועים ומיותרים?
אז זהו, שממש לא. וההבחנה הזו היא קריטית להבנה של כל המצב הזה. הכלים עצמם הם מצוינים.
באמת? אז הבעיה היא לא בהם.
לא. יכולות כמו ויסות אנרגיה, נשימה מודעת, להשקיט את התודעה, אלו מיומנויות חיים פנטסטיות. כל אדם חייב לאמץ אותן, בטח בסביבה מטורפת כמו שלנו.
אוקיי.
מה שמרתק כאן הוא הדינמיקה של התעשייה עצמה. תראי, תעשיית הוולנס מעדיפה להמשיך למכור את הכללים האישיים האלה, כי פשוט נורא קל לשווק וליישם אותם.
ברור, זה קל וזול יחסית.
הרבה יותר פשוט למכור למחלקת משאבי האנוש, שזה מנוי שנתי לאפליקציה חכמה, או להזמין סדנה של חצי יום שכולם יוצאים ממנה ממש מחויכים ורגועים, מאשר להוביל תהליך עומק אמיתי.
כי תהליך עומק דורש מהארגון לעמוד מול המראה.
בדיוק. לבחון את המנגנונים הפנימיים שלו ולשנות תהליכי עבודה ממש מהיסוד, וזה קשה.
אז הכלים האישיים מזיזים את המחט רק מעט, פשוט בגלל שהם מטפלים בסימפטומים של האדם הבודד.
לגמרי. הם משאירים את המבנה הארגוני, את הסביבה שיצרה את הבעיה מלכתחילה, ללא שום פגע. החור בסירה נשאר פתוח.
וואו, וזה מתחבר בצורה ממש מושלמת לאחת המטאפורות היותר חזקות שמופיעות בטקסט עצמו לדעתי.
כן, מטאפורת היד השבורה.
בדיוק. המאמר משווה את הניסיון הזה לטפל בשחיקה מבנית בעזרת תרגילי נשימה לאדם שמגיע למרפאה עם יד שבורה.
תמונה די כואבת.
לגמרי. אפשר ממש לדמיין את הכאב החזק, רואים את השבר הברור בעצם. ואז מגיע איש מקצוע ומעניק לו משכך כאבים עוצמתי וסופר איכותי.
וזה עובד? המשכך עובד?
נכון. התרופה באמת עובדת. המערכת העצבית נרגעת, הכאב פוחת משמעותית. האדם הזה אפילו מרגיש פתאום שהוא יכול לחזור לתפקד.
אבל?
אבל, אם אף אחד לא יבצע צילום רנטגן, לא ייקח גבס ולא יקבה את השבר בעצם, מה יקרה ברגע שההשפעה של התרופה תתפוגג?
הכאב חוזר מיד.
לא רק שהוא יחזור, השבר אפילו יחמיר, כי הבן אדם פשוט המשיך להשתמש ביד הפגועה שלו. תרגילי נשימה בלי שינוי בעומס העבודה הם בדיוק זה משכך כאבים מצוין לשבר שאף אחד לא מקבה.
אנלוגיה מבריקה בעיניי.
אז תראה. אם הכלים האישיים הם רק משככי הכאבים, בואו נדבר על המבנה עצמו. איך בדיוק נראה אותו מבנה ששוחק ככה מנהלים ומנהלות? ממה מורכב השבר הזה?
אז הטקסט ממש מפרק את המבנה הזה לגורמים, והוא מתייחס אליו כאל סדרה של מה שהם קוראים קירות כבדים, שפשוט סוגרים על מי שנמצא בתפקד ניהולי.
אוקיי, בואו נעבור עליהם. מה הקיר הראשון?
הקיר הראשון, והוא באמת המסיבי ביותר, הוא זמינות אינסופית.
כן, הסמארטפונים.
לגמרי. בעולם שלפני הטלפונים החכמים, היה רגע ברור ביום שבו העבודה פשוט הסתיימה. יצאת מהמשרד, זהו. היום הטכנולוגיה יצרה חיבור תמידי, והמשמעות הפיזיולוגית של זה היא שמערכת העצבים שלנו מעולם, אבל מעולם, לא מקבלת את האות החד משמעי שהיום נגמר.
וואו, כאילו שאין את הרגע הזה של הסכנה חלפה, אפשר לעבור למצב התאוששות?
בדיוק. אתה כל הזמן דרוך. הקיר השני הוא הציפייה התמידית להיות הסלע של הצוות.
הבוס החזק שפותר הכל.
כן, דמות חזקה כזאת, רגועה, תומכת, כזו שזמינה תמיד להכיל משברים של אחרים, ולא משנה בכלל מה השעה. הבעיה פה נוצרת כשההכלה הזו היא לגמרי חד-כיוונית. המנהלת או המנהל אינם מקבלים תמיכה רגשית חזרה מהמערכת. הם רק נותנים ונותנים.
שואבים מהם.
בדיוק. וזה מוביל אותנו לקיר השלישי, הבדידות שבחלוקת האחריות.
למה בדידות? הרי הם בתוך ארגון מלא אנשים.
נכון, אבל יש איזו אשליה שאחריות ניהולית אומרת שכל עומס קבלת ההחלטות וההתמודדות עם ההשלכות, הכל חייב להיות מונח בלעדית על כתפיים של בן אדם אחד.
מנהל אחד שאחראי על הכל ואין לו באמת עם מי לחלוק את זה.
חד משבעית. והקיר הרביעי והאחרון מתאר מנהיגות מלמעלה, שגובה מחיר יומיומי.
מה הדרגים הגבוהים יותר, כאילו?
כן, ציפיות פשוט לא ריאליות מהדרג הבכיר יותר, ותרבות ארגונית שרק מעודדת לחץ, ומתעטפת תמיד מהירות על פני איכות חיים. אלו ממש קירות בטון. תסכימי איתי שאף נשימה עמוקה, טובה ככל שתהיה, לא יכולה להזיז קירות בטון.
נכון, אבל רגע, צריך שנייה לעצור פה ולשאול שאלה נורא מתבקשת, שאולי עולה להרבה אנשים בראש עכשיו.
בבקשה.
כשאדם מסכים לקבל על עצמו תפקיד ניהולי, בטח בדרג בכיר, האין זו בדיוק ההגדרה של התפקיד, הרי מקבלים שכר גבוה יותר, מקבלים סמכות, השפעה, וזה הכל בדיוק בשביל לקחת את אותה אחריות כבדה?
כן, ברור, משלמים להם על זה.
אז להיות שם בשביל הצוות, לפתור בעיות מורכבות, לפעמים גם בשעות לא שגרתיות, זה בעצם מה שמפריד בין הדרג הניהולי לשאר העובדים בארגון, לא? אז האם לא ברור מאליו שתידרש את זה שהיא רמה מסוימת של הקרבה אישית?
תראי, זו מחשבה מאוד נפוצה, והיא למעשה אחת הסיבות העיקריות לכך שמנהלים נוטים להאשים את עצמם כשהם קורסים.
שהם חושבים, זה התפקיד, אני אמור להצליח לסחוב את זה.
בדיוק. אבל הבעיה, כפי שהיא עולה מניתוח המקורות שלנו, היא לא בעצם קיומה של האחריות, או בעובדה הפשוטה שצריך לעבוד קשה.
אז איפה הבעיה?
הבעיה נעוצה בחוסר האיזון הקיצוני. אפשר לחשוב על זה כמו על ספורטאי צמרת.
אוקיי, אהבתי.
ספורטאי מתאמן בעצימות שרוב האנשים פשוט לא מסוגלים אפילו לדמיין. אבל התוכנית שלו תמיד, באמת ללא יוצא מן הכלל, כוללת גם שליבי התאוששות, שינה של 9 שעות, תזונה מוקפדת, צוות תמיכה.
נכון, אף אחד לא אומר לספורטאי לרוץ ספרינט במשך 24 שעות ברצף.
בדיוק. אבל המערכת הניהולית הנוכחית בנויה ככה, שהיא שואבת משאבים אנרגטיים ללא ערך, ופשוט לא מייצרת מנגנון אמיתי, מובנה ומוסדי, של חידוש אנרגיה.
וואו, כן.
כשמצפים מאדם להיות כל הזמן במצב תמידי של נתינה, דריכות ופתרון בעיות, בלי לייצר עבורו גבולות מוגנים או רשתות תמיכה, התוצאה הוודאית היא התרוקנות מאגרים ושחיקה מוחלטת. זה לא פאק באופי שלו.
חד משמעית, ומה שהכי כואב פה לדעתי, הוא שדווקא בגלל שהשיח הזה סביב חוסן הפך לכל כך אישי.
כן, הפנו את זה כלפי פנים.
כן, אז נשים שחוקות פשוט מרגישות שהן נכשלות. הן מסתכלות על עצמן וחושבות, רגע, אני עושה יוגה, אני נושמת, הורדתי את האפליקציה הזו למדיטציה, ובכל זאת אני פשוט לא עומדת בלחץ.
משהו בי לא בסדר.
בדיוק. כנראה שאני פשוט לא חזקה מספיק, אבל המציאות היא שונה לחלוטין. הן בסך הכל מנסות לרפא בעצמן, בכלים מאוד אישיים, בעיה שהיא לגמרי מערכתית ומבנית מיסודה. זו ממש לא חולשה שלהם. המבנה הוא זה שממשיך למחוץ אותן.
לגמרי, ניסוח מדויק.
אז כאן זה נהיה ממש מעניין. כי תראה, אם מבינים שהמבנה הוא הבעיה, שהקירות האלה הם בעצם אותה עצם שבורה מהמטאפורה שלנו מקודם, אז השאלה הגדולה היא איך אנחנו למעשה מקבעים את השבר הזה.
שאלת מיליון הדולר.
כי החוקרים הרי לא הסתבקו רק באיזה אבחון אגום של המצב, נכון? הם גם הציגו מודל והמלצות. ומה שבאמת בולט שם זה שהפתרון האמיתי אינו כלי בודד או קסם מהיר.
נכון, אין פה קסמים.
זו חייבת להיות תוכנית הוליסטית כזו שפועלת במקביל בכמה רבדים. אי אפשר יותר להסתפק בפלסטר, צריך מערכת שלמה של ריפוי.
בדיוק כך. זה באמת המעבר הנדרש מניהול סתמי של סימפטומים לטיפול אמיתי בשורש הבעיה. הרובד הראשון שהחוקרים מצביעים עליו הוא הצורך בזיהוי ממש מדויק וספציפי של גורמי הלחץ.
מה זאת אומרת מדויק? לא פשוט יש לי סטרס?
לא, אפשר יותר לדבר על סטרס כאיזו עננה כללית כזאת. חובה למפות במדויק מה שוחק ביומיום, האם זה איזה דיווח שבועי נורא מעיק?
או הודעות מלקוחות במוצאי שבת.
בדיוק. או ממשק ספציפי מול מחלקה אחרת שלא מתפקדת. הזיהוי חייב להיות קירורגי.
אוקיי, ומה הרובד השני?
הרובד השני לא מבטל את הכלים האישיים, אלא שם אותם בפרופורציה. זאת אומרת, טכניקות לויסות רגשי ולמיינדפולנס כן נשארות חלק מהארגז.
סבבה, אז לא לזרוק את המנוי לאפליקציה.
לא לזרוק, אבל הן מתפקדות רק כרובד אחד. סוג של תומכות לחימה מתוך מערכת שלמה, לא כפתרון הבלעדי.
מבינה.
הרובד השלישי מתחיל לגעת ממש במבנה. פה מדובר על הגדרה מחודשת וברורה של גבולות זמינות. הארגון חייב לייצר בפועל חלונות זמן שבהם, באופן מוצהר, אין כל ציפייה למענה מצד המנהל.
וואו, שזה חתיכת שינוי תרבותי.
לגמרי. והרובד הרביעי נוגע לתכנון עומס אקטיבי. לא להגיד, זה העומס וזהו. לעשות שינוי אמיתי בכמות המשימות, בחלוקה בתוך הצוות ובדפוסי הפעולה.
אוקיי, והיה עוד רובד אחרון, נראה לי.
כן, הרובד החמישי מדגיש שנדרש כאן מעקב ארוך טווח. אי אפשר לעשות איזה סדנת חוסן חד פעמית, ואחרי יומיים כולם שוכחים מזה. צריך מדידה רציפה.
שמע, כששומעים את כל הרבדים האלה, ברור לגמרי שזו עבודה שדורשת התגייסות מערכתית. זה לא משהו שמנהל אחד פשוט יכול לעשות לבד מול המראה בבוקר.
נכון מאוד. וזו אולי הנקודה הכי קריטית בניתוח הזה. התערבות משמעותית חייבת לקרות במקביל בשלוש רמות. רמת האדם, רמת הצוות שסביבו, ורמת הארגון כולו.
כולם חייבים להיות בסירה הזו.
כן, ואם נקשר את זה לתמונה הרחבה, תעשיית הרווחה המודרנית שמגלגלת הון, הכי אוהבת פשוט לדלג על הרובד הארגוני.
כי זה קשה ומסובך.
זה מסובך, זה יקר, וזה דורש מנהיגות ממש אמיצה. אבל בלי שינוי אמיתי ברמת הארגון, בלי שהתרבות ונעלי העבודה משתנים, אנחנו פשוט עסוקים בתחזוקה שוטפת של בעיה שבחיים לא תיפטר.
תראה, כל זה נשמע נכון וחשוב להפליא, באמת, ברמת המקרו. אבל בוא ננסה רגע להוריד את זה לקרקע, ממש למציאות היומיומית.
בואי נראה.
שינוי ארגוני, לשנות תרבות בחברה ענקית, זה תהליך שלוקח חודשים ואפילו שנים.
ברור.
ובינתיים, בשטח, אנשים מרגישים שהם עושים הכל נכון, הם מתאמנים, נושמים, מנסים לאזן, ובכל זאת, הם קורסים. אז מה אפשר לעשות ברמה המיידית? הרי אי אפשר פשוט לשבת ולהמתין 5 שנים שהארגון ישתנה.
נכון מאוד.
אז הטקסט, לשמחתנו, מציע ממש כלים מעשיים כדי להתחיל לשנות את המבנה כבר מחר בבוקר. ישנן 3 שאלות מבניות, מעיניהם, בדיק בית אישי כזה, שכל מי שנמצא בעמדת ניהול פשוט חייב לשאול את עצמו.
השאלות האלו הן ממש מפת דרכים.
לגמרי. אז השאלה הראשונה מתייחסת לזמן. מהו חלון הזמן שבו מוכרז חוסר זמינות מוחלט? ומה צריך להשתנות סביבנו כדי שזה באמת יקרה? והדגש פה הוא להכריז על כך קודם כל פנימה, אל מול עצמנו.
בדיוק. כי אם אין הסכמה פנימית שהזמן הזה הוא קדוש, אף אחד בחוץ לא יכבד אותו.
נכון. השאלה השנייה נוגעת בנטל. איזו אחריות שמוחזקת כרגע לגמרי לבד, אפשר להתחיל לחלוק עם אחרים? אולי להציל לסגנים, או פשוט, תשמע, לפעמים להפסיק לעשות, כי פשוט כבר לא משרתת כלום.
פשוט לחתוך משימות.
כן, לשחרר. והשאלה השלישית מדברת על תמיכה. מי בתוך רשת העמיתים יכול להוות גיבוי אמיתי לפריקה, ככה להתייעצות ולחשיבה משותפת? וחשוב לשים לב פה שמדובר ממש על עמית, באותה רמה, של גיבוי הדדי. לא איזה מנטור או בוס מלמעלה שזה תמיד מביא איתו מתח של ביקורת והערכה.
נכון. צריך מישהו בגובה העיניים.
אז מה כל זה אומר בעצם? המקור מנסח את זה בצורה מדהימה ומסכם שצריך פשוט למנחל את החיים, להיות ה-CEO של החיים שלנו. וזה אומר שלא מספיק לנהל רשימות ולתקתק לוז צפוף, אלא נדרש ניהול אקטיבי של גבולות, של מערכות יחסים, ובעיקר של משאבי האנרגיה האישיים שלנו. מנהל לא עושה הכל בעצמו, הוא מקצה משאבים.
בדיוק כך. למנחל את החיים משמע הוא לצאת מעמדת הקורבן שמגיב כל הזמן ללחצים, ולהחזיר לעצמך את השליטה. אבל מתוך הבנה מערכתית עמוקה, לא מתוך אשליה שאפשר פשוט לנשום את הבעיות החוצה.
נכון.
אם מנסים לסכם את הלך הרוע שעולה מהצלילה שלנו לעומק החומר היום, המסר שעולה מהנתונים הוא פשוט חד וברור. חוסן אמיתי הוא בשום אופן לא לדעת לסבול יותר.
ממש לא.
והוא גם לא יכולת לסבוג עוד עומס ולחץ בעזרת טכניקות של נשימות ודמיון מודרך. חוסן אמיתי, כפי שרואים במחקרים העדכניים, הוא האומץ. האומץ להשאיר מבט למבנה שאנחנו פועלים בתוכו, לזהות את הכשלים שלו, ולשאול באומץ מה אפשר לשנות בו כדי שהוא יתמוך בנו במקום פשוט לחלוט אותנו.
הפרספקטיבה הזו באמת משנה לחלוטין את כל נקודת המבט שלנו על מה נחשב כוח ומה נחשב חולשה במקום העבודה המודרני.
ממש, הופכת את הקערה.
כן, כי להגיד, תקשיבו, אני קורס ואני צריך לשנות את תהליך העבודה, זה נתפס עד היום כאיזו חולשה או פינוק, בעוד שלמעשה, היום אנחנו מבינים שזו פשוט ההפגנה אולטימטיבית של חוסן מבני.
לגמרי. וזה, תראי, זה מעלה שאלה חשובה. נקודה למחשבה שאומנם קצת חורגת מהטקסט היבש, אבל היא ממש מתבקשת לאור כל מה שדיברנו עליו היום.
אוקיי, מסקרן.
תחשבי על זה, אם מקומות עבודה רבים מפיקים בפועל תועלת כלכלית ישירה מזה שהעובדים שלהם לא מצדים גבולות ברורים, מזה שהם זמינים מסביב לשעון, ולוקחים על עצמם עוד פרויקטים.
שזה חוסך להם המון כסף על תקנים?
בדיוק. אז האם יכול להיות שחלק מאפליקציית הרווחה האלה, סדנאות הסטרס וההרצאות שמוענקות על ידי הארגונים, נועדו בעצם הם רק לשמור אותנו מתפקדים מספיק כדי שלא נשבר ונתפטר?
וואו.
כאילו, האם ההתערבויות האלה, שהן ממותגות תמיד כדאגה לעובד, משרתות בסופו של דבר את השורה התחתונה הכלכלית של החברה הרבה הרבה יותר מאשר את הבריאות האמיתית של העובדים?
תשמע, זו מחשבה פרובוקטיבית ומרתקת, וזה לגמרי הופך את התמונה של אותה כפית במבוק יוקרתית שניסינו לרוקן איתה את המים מהסירה. זה הופך אותה להרבה יותר מורכבת.
כן, זה כבר לא תמים.
לגמרי. אולי הכפית הזו חולקה לנו בכוונה, בדיוק כדי שלא נשים לב לחור שבקרקעית ולא נדרוש מהם לתקן אותו. אנחנו נשאיר את הנקודה הזו להדהד. בפעם הבאה שמציעים לנו במשרד לקחת נשימה עמוקה ולהירגע מול העומס, פשוט שווה לעצור רגע ולבדוק אם היד שלנו בעצם לא שבורה.
ואם לא הגיע הזמן לדרוש גבס במקום עוד אקמות?
בדיוק. תמיד שווה להמשיך לחקור, להמשיך לשאול שאלות, ולא לחשוש לבחון בעין ביקורתית את סביבת העבודה שלנו. נשתמע בצלילה הבאה. תודה רבה.